אולי נקרא עוד פעם את הפסקה. שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. ורס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. כתבתי לי פה בצד בספר, אני רואה, התקתי ממדרש רבה באיך הרבה, אז כתוב שם, עד שלא גלו ישראל, היו עדרים עדרים. כיוון שגלו, נעשו עדר אחד. אותו רעיון. על כל פנים, זה הצד הטוב, כך דיברנו, זה הצד הטוב של שכחת השבטים ליחוסם, שהיא תנאי קיומי לשרידות האומה בתקופת הגלות. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, נתרבה הבלבול והערבוב. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו, בתיקון העולם נתבלבלו. כי עם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים והדרכות, שכל אחד מהם במקומו, הוא מוסיף תיקון, אור וחיים, מתאים עם מלוך הנפש השבטית, ובונה את עולמו. והוא לפעמים מאחר וסותר בניין ביותו מלופף בסדרים שינה מעניינו. ולפה, אם אני זוכר טוב, הגענו פחות או יותר, ופה אנחנו כנראה אמורים להרחיב במה שהזכרנו פה את פנקס י' ג' ש... אובדן הייחודיות, תודה רבה, אובדן הייחודיות, אובדן ההתפרטות, על ידי זה נתרבה בלבול והערבוב. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון העולם התבלבלו, כי עם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות. אולי, עוד דבר, אולי אפילו לפני שנקרא את פנקס י"ג, אולי אפשר להביא את, את משלי ביאור הגר"א. מישהו יודע אם יש פה באזור ואיך אפשר להשיג, בתנאי שזה לא משימה כזאת שתיקח לנו עכשיו איזה 7 דקות. אם זה יהיה זריז, אז זה בסדר, אחרת אני אנסה להגיד בעל פה. הפסוקים אומרים, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, לכו ונלכה עד הרועה. מזה למדנו על מה שהיה שם בימי קדם, בזמן שהנבואה הייתה בישראל, שהיה איש, כל איש שבמקרא לשון חשיבות, ככה יש ברש"י ועוד, היה איזה איש, איש חשוב, זאת אומרת, איש דורש אלוקים. כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, שהוא ביקש, ביקש אלוקים, ביקש את הערך הנשגב, המוחלט והעליון, להעלות במעלות הקודש את כל סדרות חייו. אז כה אמר האיש, זו הייתה מחשבתו, זה היה עומר שהיה עולה ממנו, לכו ונלכה עד הרועה. יש לעלות, יש לצאת מן הכוח אל הפועל, מתוך המגע עם הרועה. מי הוא הרועה? כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. זאת אומרת, שהאיש בלכתו לדרוש אלוהים, היה לו צורך בקשר, במגע, בהדרכה עם הנביא. יוצא שדרישת אלוקים של איש בימי קדם, היא הייתה מותנית בקשר עם הנביא. למה? מה היה הצורך של הנבואה? תודה רבה. בזמן הדרכה, אז נחזור על עיקר הדברים, כי עד שאתה תרחת למעננו, אז אנחנו הזכרנו את הפסוק שם בשמואל, שאומר, לפנים בישראל, אז כה אמר האיש ולכותו לדרוש אלוקים, לכו ונלכה עד הרואה. כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה. שמזה משמע שהאפשרות לדרישת אלוקים, אז היא הייתה קשורה בקשר עם הנביא. כי האיש רצה ביחס לאלוקים, אז היה צריך הדרכה נבואית. מה היה עניינה של הדרכה נבואית ביחס לדרישת אלוהים? וזה מסביר הגר"א פה במשלי, ביחס לפסוקים בפרק ט"ו, שאומרים להשם ערכי לב לאדם ערכי לב ומאדוני מענה לשון, כל דרכי איש זך בעיניו ותוכן רוחות אדוני, גולל אדוני מעשיך ויקונו מחשבותיך, כל פעל אדוני למענהו וגם רשע ליום רע. אז פה ישנם דברים תחילה, הספר הוא באמת נפלא, ויש פה באמת הרבה פירושים, אבל אני התכוונתי למשלי עם ביאור הגר"א. בסדר, אני... שיש ביאור הגר"א? אתה צודק, אתה צודק. נו, עכשיו כל מה שנותר לנו זה רק למצוא אותו. טוב, אז בכל פחות קראנו את הפסוקים, פסוקים מחכימים, ואנחנו גם נזכרים בגר"א, אני אאלץ להגיד לכם את זה בעל פה, עד כמה שאני זוכר. בכל פנים, הגר"א מסביר שארבעת הפסוקים פה הם מתארים באמת ארבע תקופות, אפשר להגיד זה למהלך האידאות בישראל. זאת אומרת, ארבע תקופות בהנהגה האלוהית. התקופה הראשונה היא התקופה, באמת תקופת הנבואה, שכה אמר האיש ולכתו לדרוש אלוהים. כשהוא רצה לדעת מה הדרך, איך הולכים, איך עובדים את השם, איך הולכים בדרך השם, אז לא היה לו לאדם אלא לערוך את ליבו, שנאמר, לאדם מערכי לב, ומאדוני מענה לשון, מהשם על ידי הנביא, היה בא מענה הלשון. כבר היה עורך את ליבו, היה מסדר את שאיפותיו, היה ניגש אל הנביא, והנביא היה עונה לו על פי ההכרות הנבואיות שעמדו על טבעו הפיזי והפסיכי והרוחני והנשמתי של האדם, שלכל אדם יש פרצוף שונה, והפרצוף הפיזי הוא אינו אלא שיקוף של פרצוף אישיותי שונה. הלוך נפש שונה, דעות שונות, זאת אומרת מידות, תכונות שונות. ובאמת, התורה במעלתה העליונה, אז היא מתכוונת להיות מותאמת בהתגלות הנשמתית הייחודית של כל פרצוף אישיותי בפני עצמו. כן, אנחנו יכולים להעלות על דעתנו שלא מדובר פה בתורה אנרכיסטית, כלומר בתורה כזאת שהיא אומרת כל התורה זה תורת הפרטים, כל פרט הוא בפני עצמו, עולם בפני עצמו. אלא הכוונה היא שוודאי שישנו מכנה משותף, לכו לחמו בלחמי, שתו ביין מסכתי, לקראת צמא, איתיו מים, אין מים אל התורה. נו, למרות שפרצופינו מאוד שונים ודעותינו שונות, אפשר להעריך שכולנו נשמים חמצן באותה צורה, גם ניזונים מלחם, יוצאים מן הכלל, שהם צריכים איזה לחם מיוחד, בלי גלוטן, טוב, אבל בעיקרון, כולם אוכלים לחם, כולם שותים מים, כולם להזיק להם לקדש על כוס של יין בשבת. על כל פנים, למרות שפרצופינו שונים, אבל כולנו, יש ודאי צדדים, מכנים משותפים רחבים, ובנמשל הוא הדין. כלומר, ודאי שישנם מרחבים רבים של התורה בשולחנה הערוך, שבה בעיקרון כולם שווים. ומכל מקום, אחרי הדרך הקרושה לרבים שבה כולם שווים, מכל מקום שלמות עבודת השם במצב האידיאלי של האומה, עם הדרכת התורה שמשקללת גם את הנתון שנביא, הקים לכם, מאחיכם כמוך, זה אחד מתפקידיו של הנביא. לברר את הדרך לעבודת השם, לדרישת השם, למילוי דרישת השם של כל יחיד ויחיד, על פי עניינו. על פי עניינו, כלומר, בתוואי שבו הוא שווה עם כולם, ומה הווריאציה הייחודית שמתאימה לאישיות זאת. אני יודע, אני יכול, אני לא יודע, אני עכשיו אומר דברים ספקולטיביים. אולי יגיד הנביא, והנה אני חותר עכשיו, מקדם גם תהליכים לקראת הנושא שלנו, שאתה משבט, בוא נגיד, אשר. ואתה עם פרצוף כזה וכזה, אתם יודעים, שמואל שראה את דוד, אז הוא נבהל, כי הוא אמר, זה שופך דמים. למדנו שהנביא במבט אחד בפני האיש כבר עמד על תכונתו הרוחנית, הנפשית, האישיותית של האדם העומד בפניו עד שורשי נשמתו, ובהתאם לכך ידע להדריך את הדרכתו התורנית הייחודית. אז הנה כי כן, היה אומר לו אולי הנביא לאותו איש, שאני מפנטז אותו פה משבט אשר, היה אומר לו, אתה יודע מה? אתה צריך להניח תפילין על פי שיטת רבנו תם. בעוד שרוב, אני יודע, השבט הזה והזה, אז הוא צריך להניח תפילין משיטת רש"י. אולי. ואולי יגיד לו, אתה מאוד צריך להקפיד דווקא מצוות צדקה, כי בשביל זה נשמתך לעולם. ושני יגיד, אתה בעיקר צריך לדאוג להקדיש את כל חייך לשקידת התורה, כי בשביל זה נשמתך לעולם. אני יודע, אני מנסה להעלות פה מודלים שהם יכולים להיות אולי מסוגי הנפקמינות שבין הדרכות, שלא כולם שווים, אמורים להיות שונים, והווריאציות יכולות להיות שונות, ולך תדע, הנה אפילו פה רמזתי שאפילו מבחינה הלכתית, יכול להיות שיהיה שוני, כי הנביא יכול להורות, ודאי שהנביא יכול להורות אפילו לכלל ישראל הוראת שעה, אפילו לעבור על דין של בתורה, במקום שיש צורך, על פי הוראת הנביא. אבל יכול להיות שהוראה לאדם פרטי, אפילו לכל חייו, זה נקרא הוראת שעה. ויכול להיות שהוא ידריך אותו, אולי זה לא נכון מה שאומר, אני מלא את הדברים כאירורים, דברים צריכים ברור יותר, אני יודע מי יכול לברר או מה יכול לברר, אולי יבוא נביא ויברר לנו בדיוק, אבל כל פנים, אני רק מערר בקול רם, אני אומר, אולי יכול להגיד שאתה צריך לקיים תפילין דרבנו תם, ומה עם תפילין דרש"י? לא, זה התפילין שלך. וזה בסדר, למרות שכלל ישראל, אנחנו מניחים תפילין של רש"י, בראש ובראשונה, בוודאי. על כל פנים, המצב הזה, זה היה מצב מאושר. אחר כך באו דורות נפולים יותר, וכתוצאה מזה, אז כבר אי אפשר שאדם יחפש את הווריאציה הפרטית שלו, שהוא יגיד, זו עבודת השם שלי. כי כל עוד אין לנו הדרכה נבואית ורוח קודשית בספרות האלה שהיה בבית ראשון, אולי גם בבית שני, ככה יסביר פה הגר"א על הפסוקים הבאים, שאני כבר מוותר פה על הסברתם, כי בעיקר מה שרציתי להסביר פה אמרתי. אז זהו, הדברים כבר לא כך, ומכאן ואילך הוא סוגר על זה שבימינו, שלא לא ילך אדם בגדולות ונשגבות ויתחיל להגיד שאני בתחושה פנימית ונשמתית וכזה וכזה, כי כל דרכי יסדח בעיניו ותוכן רוחות אדוני, גול אל אדוני מעשיך ויקון מחשבותיך. וכיום אל תתחכם הרבה, וכל מה שאתה צריך לעשות זה לעשות על פי המסגרת של ההדרכה התורנית, ההלכתית, השווה לכל באותה מידה, כי כל פעל השם למענה הוא ידרוש למען ה' ו'. ה' זה חמישה חומשי תורה, ו' שישה סדרי משנה, והכל במסגרת התורה והמצווה המסורה והכתובה המסורה במסורת עם ישראל, ומזה לא תנוע. יש בדברים שלו שם עוד ביקורת, תשתית של ביקורת רצינית מאוד על האוריינטציה החסידית, שכנגדה הוא יוצא בהסברת השיטה הכללית שהוא מסביר, שזה מין ניסיון שעניינו שייך לימים אחרים לחלוטין בעם ישראל, והוצאתו ממסגרתו הנבואית והצוותו בימינו, בזמן שאין הכשרה לכך, אז כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה. טוב, סגור סוגריים, נעזור לעניינים. הנקודה העיקרית, היגון וההנחה שהם מתרבים בעולם, בעולם הפנימי, בעולם הרוחני, בצרה הרוחנית, שיש מקומות, יש מקום שרב אומר שהיא יותר קשה מכל צרה גשמית, וזה שבן אדם לא מוצא את עצמו. אתם זוכרים, כמו שראינו שם בפסקה חף ג', שלפעמים יש מתבלבל העולם, עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו, ויחוק וינוע מתלמוד אל תלמוד, ועמים רבים מתבלבלים ואינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם במטרת כונניותם. וכשבן אדם הוא נמצא במסלול החיים התורני והאמוני והמוסרי והקדושתי, והוא משתדל בדרישת השם ובדעת השם, ויש, וכל זה ולא טוב לו על הנשמה. ויש איזו בחינה שלכולם לא טוב על הנשמה. באמת? כולם לא טוב על הנשמה, עד שאף אחד, מי יודע בכלל מה זה נשמה? מי בכלל קשור לנשמה? והמציאות הזאת היא מציאות של אובדן הקשר אל הזהות העצמית, הפנימית, האמיתית. וזה צרה. זה צרת הגלות. כי ואני בתוך הגולה. זה המשך המציאות של הקלקול. כמו מי מכם שמכיר את הפסקה הזאת המפורסמת של הרע, על סיכומו של דבר, שאלת השאלות, שהאדם לעולם ניצב בפניה, זה השאלה היקה. זו השאלה שאם אדם לא יודע לענות עליה, זה הנוסחה האולטימטיבית לגירוש מגן עדן. וזו שאלת השאלות, אם האדם מצליח לבטא את עצמו, מצליח לבטא את מהותו, להיות נאמן ליהודו, לתכלית שלמענה נשלחה נשמתו לעולם. האמת היא שרק זה השאלה. לא שומע? הוא אומר את זה בבקשת, בפרק המפורסם תחת הכותרת ואני בתוך הגולה. בקשת אני עצמי, בחלק ג' של אורות הקודש. רק זה כמו פסקה כזאת אסתטית שהיא הפכה להיות שגורה בפי כל. זה מהפסקאות שאוהבים לצטט. אז על כל פנים, ב בנושא הזה גם מדברת הפסקה פה מפנקס י' ג', ואני אקריא לכם. הדברים הפרטיים, איך לתקן כל אחד ענייניו הפרטיים, לא נמסרו מפורש בתורה. כי יסוד התורה הוא הדרך הכללית. זה מובן, אני מקווה. זאת אומרת, איך אני צריך לעבוד על עצמי? איך אני אתקן את עצמי? זה לא כתוב בתורה. לכל פנים, לא כתוב מפורש בתורה. כי יסוד התורה הוא הדרך הכללית. התורה היא לא... בראש וראשונה היא לא תורת הפרט. בחר בנו מכל העמים ונתן לנו כעם את תורתו מן הסתם, כי התורה היא תורת עם, והיא אמורה להיות המסד התרבותי של העם כעם. זה הקונטקסט בכלל, שבו בכלל הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בכלל. כשאנחנו כאיש אחד, בלב אחד, אז בכלל יש דיבור אלוקי עמנו. והפרטים הם רק במסגרת של האיברים של הכללות הזאת. ואם עכשיו כל פרט בפני עצמו, סך הכל כל אחד אז הוא חי, בינו לבין עצמו יש לו גם את הממד הזה, עם כל הכבוד למימד הכללי של אישיותו, שהוא ודאי יקר וקדוש ונעלה מכל. אבל מכל מקום, כשאדם עכשיו תוהה מה הדרך שלו בהוצאה מן הכוח אל הפועל של יאויו הנשמתי ומציאת תפקידו ומקומו בחיים ותכליתו בכלל, זה לא יעזור לך שתסתכל בתורה, כי זה לא כתוב שם. זאת אומרת, זה כתוב שם אולי, אבל בשביל זה אתה צריך להיות, אני יודע, משהו כמו הגר"א או משהו כמו נביא, בשביל שהוא יקרא מה שכתוב בתורה ויגיד לך, כאן אתה רמוז בתורה, וזה המשמעות לגבי חייך. ולפי הערך שאדם היחיד יהיה לפעמים כמו יוצא מן הכלל בתכונותיו, יכבד עליו קיום התורה. לפעמים יכול להיות מין מצב כזה, שאדם הוא לא כמו כולם. סך הכל אני לא כמו כולם, אני, ואני לא כולם. וכשהצדדים האלה לפעמים מורגשים חזק באיזה נפש של איזה אדם, אז זה בעצמו מכביד על קיום התורה. ועליו לעבוד עבודת עבד לשם תיקון הכלל. טוב, במצב הזה זה דומה למצב שבו לא מתאים לי לשרת בצבא. לא מתאים לצרכים הכלכליים שלי לשלם מס הכנסה. לא מתאים לך, זה באמת נוגע ללב, אבל אף אחד לא שאל אותך. אתה עכשיו משרת, וזהו. קשה לך, תתגבר. כי יש פה מדינה, ובמסגרתה, אז קודם כל, אתה בתור פרט, מלא את חובותיך לכלל. ההיגיון הלאומי, המוסרי הזה, הוא צודק גם ביחס לכל התורה כולה. לא פחות. כי לא בדיוק עכשיו מתעניינים אם זה מתאים לך או לא מתאים לך, אתה מתחבר לזה, לא מתחבר לזה, זה מלהיב או לא מלהיב. יש פה עכשיו לאום, שהלאום הוא הולך ומגלם פה את סגולותיו נשמתיות שהם כבר במה שהתגלה במארג החיים ההיסטורי של העם הזה בכללות דורותיו, בוא נגיד, זה גולת הכותרת של האיכות התרבותית והאנושית הכללית. כל דבר ערכי שיש עלי אדמות, תבדוק טוב ותמצא את הנקודה היהודית שלו, את השפעת, את טביעות האצבעות של העם הזה. וממילא יש חשיבות, שלא לדבר לאומית, משפחתית, יש חשיבות אוניברסלית, אנושית כללית, ועכשיו לא ארחיב עוד יותר, אבל אפשר גם לפרט שיש לזה חשיבות קוסמולוגית בכלל, לשמור על קיומו של העם הזה, כי זה העושר הפנימי של ההוויה כולה, האנושות כולה. שהעם הזה יחיה את חייו על פי זהותו, על פי תרבותו, על פי ערכיו, כדי שזרמי חייו, תכונות חייו הפנימיות, כישורי חייו הפנימיים, יוכלו לצאת מן הכוח אל הפועל. לצורך זה חשוב מאוד לשמור על זהותו התרבותית של העם. כי עם מטושטש זהות תרבותית, זה מילה נרדפת לשימוד העם. ושימוד העם והשמדת העם אלה מילים מאוד קרובות. והמשמעות הממשית שלהם, שהעם הזה לא יישאר. כל פנים, מי שהוא מתרשל בקיום התרבות העברית, במסורת דורותיה, הוא בוגד לאומי. וזוהי עוולה שכל חברה שפויה לא עוברת לסדר היום על זה, ויש בסנקציות שחברה מתנהגת ביחס לבוגד לאומי, כל לגיטימי במסגרת הזאת, עד העונש היותר קיצוני. כל פנים, ההיגיון הזה הוא נכון ביחס לכל התורה וכל המצוות. ובנקודה הזאת, ההסברה הזאת והעמדה הזאת, היא פותרת אותנו מכניסה לשום פרט. אני לא צריך עכשיו להסביר מה ההיגיון ומה הטעם, למה תפילין זה מרובע, ולמה דווקא תפילין, ולמה שבת, ולדעתי זה בדיוק כמו מתי שחייל מתחיל להגיד, לא נראה לי בדיוק שהתג יחידה זה משמאל, אצלי אני דווקא בעד ימין, ולמה הגול, זה אני דווקא רוצה שזה יהיה משולש, ולמה פה יהיה האות, אני רוצה שבכלל יהיה, מי שמתחיל להגיד ככה ולא נראה לי צחצוח וגילוח, אז מטפלים בו כמו שצריך. וצריך לטפל. ההיגיון הזה הוא זהו, לא מתבקרים איתך ולא חייבים לך שום הסבר. קודם כל תתיישר אל העמדה המוסרית והלאומית, ומי שלא מתיישר אל זה, לא אמורה להיות שום סבלנות ביחס אליו. בסדר, זה נכון, זה נכון. ומישהו פחות מזה, אז שוב, זה בגידה מוסרית ובגידה לאומית. בסדר. הכל נכון, בסדר, אז כתוצאה מזה אני אשתדל להיות חייל טוב, ועם צחצוח, ועם גילוח, ועם טאג, ועם גומיות, ועם כל מה שצריך, ולמרות שאני יכול למלמל על איפה מאופסן השכל של הצבא, מה שאני רוצה, אבל מכל מקום, החשוב מכל שיהיה צבא. אם כך, יכול להגיד מה שאני רוצה על כל התורה ועל כל המצוות, קודם כל, כל התורה וכל המצוות. זה לפני כל דיבור. וזה נכון ביחס לכולם ללא יוצא מן הכלל. ויוצא מן הכלל, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, יש זכות לכלל לעשות לו. מה שלכלל יש זכות לכל מי שפורע חוק של מדינה או כלל, על פי החלטת הכלל. טוב, זה נכון, וזה מוסרי, וזה יפה, וזה צודק, וזה ראוי, ואין לרדת מהרמה הזאת. אבל דבר אחד, גם אין להתכחש. אני אשתדל להיות חייל טוב, את כמה שאני יכול. דבר אחד, את לא תצליח לעשות אותי. מאושר שם במסגרת הצבא. זאת אומרת, לא טוב לי. והיה, ובאמת אני כל הזמן צריך לעשות פה דברים, שזה הכל פקודות, והכל אני פה מתיישר אל המוסר הלאומי הכללי ואחראי על עבודת האומה. זה טוב. זה צודק. אני מבין את הצד האידיאליסטי שבזה. מכל מקום, לא מתאים לי. זאת אומרת, מבחינה אישית, זה מאוד קשה. בסדר, הסברתם לי, זה לא מעניין אף אחד שזה מאוד קשה לך, תשתדל. טוב, מסכים. ומכל מקום, נשתדל, למרות שזה מאוד קשה, נשתדל. אבל מכל מקום, נשתדל, נעשה כל מה שצריך, אבל מכלל מאוד קשה לא יצא. ולמי שזה מאוד קשה לו בחיים, הוא לא שמח. זה לא מצב אידיאלי, בוא נגיד. אנחנו גם יכולים לעלות על הדעת שהחייל הזה גם אם ישתדל לעשות את מקסימום של מה שהוא יכול להיות, בוא נגיד, החיילים המובחרים ומצטיינים הם אלה שזה לא מאוד קשה להם בצבא, הם פשוט אוהבים את זה. זה מתאים להם ומתחברים לזה. כי זה מצב יותר טוב. ובנמשל, אותו כנל. כי בסדר, לפי הערך שאדם היחיד יהיה לפעמים כמו יוצא מן הכלל בתכונותיו, אז יכבד עליו קיום התורה, ועליו לעבוד עבודת עבד לשם תיקון הכלל. כל הריחות הדברים שלי זה היה בשביל השורה הזאת. אז תעשה, לא בגלל שזה כיף לך, אתה עבד עבודת עבד, למען הכלל, וזה הכיף שלך, שאתה עושה מה שצריך. כי מניעת ההתחלקות מן הכלל, בונה את הכלל, קודם כל, אל תצא מן הכלל, ותיישר קו, ואל תפגוד לא באומה ולא במוסר הכללי. זה קודם כל. וזה ודאי בונה את האומה. השאלה אם זה בונה אותך. אז אותך זה בונה באותו צד שאתה אידיאליסט ואחראי ומוסרי ביחס למוסר האומה. זה בונה אותך משהו. ומכל מקום, צער יש. ואם הוא מצטער בזה, ואינו מוצא כל כך קורת רוח בעבודתו. כמו מישהו בתכונתו שווה אל הכלל. יש מישהו שזה דווקא מתאים לו. אוהב את הצבא, זה פשוט זורם לו בעורקים ובשרירים. ובנפש, וברוח. ויש מי שלא אוהב את הצבא. טוב, אז מי שלא אוהב, אז אולי מגיע לו צלש. על זה נאמר, לפום צער האגרה. בסדר, אנחנו מאוד מעריכים אותך, שאתה מתגבר למרות שזה קשה לך. ומכל מקום, גם אותו הכובד יגרום לו כמה הסתכלויות טובות. ובכלל, זה שזה קשה לך, ואתה עושה את זה לא מצד הכיף האישי. אז פה אנחנו חושבים אותך לאדם אידיאליסט ואחראי ומוסרי, שלא מחפש את הצבא בשביל המימוש האישי והאתגר וההרפתקנות שבעניין, מה שמשפיל את הרוח בצורה מאוד מאוד גסה. אלא אתה משרת את הצבא בשביל האידיאל ובשביל הרוח ובשביל הנקודה האמיתית של מה החשיבות בשירות. אז יפה. אותו דבר ביחס לכל קיום התורה והמצוות, ושזה לא כל כך, אתה מתחבר עם זה כל כך, רק אתה עושה את זה מצד תודעת האחריות על רוח שמירת, רוח האומה, שזה התוכן הבסיסי שאי אפשר לרדת ממנו, זה בעצמו יורר אותך להבין מה הערך של האומה, מה משמעותה, זה בעצמו שער להבנות של הרבה דברים גבוהים וערכיים, אפילו הבנות רוחניות גבוהות אפשר להגיע על ידי זה, אפילו הפסגות היותר מרשימות. ועל זה נאמר, אז אמרתי, הנה באתי מגילת ספר כתוב עליי, מפני שלעשות רצונך אלוהי חפצתי בתורתך בתוך מאי. בערך הפרטיות שלי. הפסוק אומר, דוד המלך אומר, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי, לעשות רצונך, אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מאי. יש שני פסוקים צמודים אחד לשני. אם אני מבין את הקשר ענייני, איך שרב מפרש פה את הפסוקים, אז קודם כל אני מקיים את התורה במדרגה, זה כתוב בספר. למגילת ספר כתוב עליי, מה שכתוב בספר כולל גם אותי. אבל באמת, מתוך ההתבוננות הזאת, שבאמת במסגרת הכללית, אני קשור אליה, ואני מחויב לה בחיוב נשמתי, פנימי עצמי, זה ירומם אותי עד לכדי הכרה שבאמת זוהי העצמיות שלי. אולי עצמיות יותר עצמית שלי, אותה נקודה שדווקא בה אני מזוהה עם הכלל וחי רק את החיים הכלליים ולא מחפש את המימוש האישי שלי מצד אישיותי הפרטית ותו לא. כשזאת תהיה האוריינטציה, זה תביא אותי להכרה של לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מאי. הנקודה יותר פנימית ממערכת העיכול הפרטית שלי היא באמת זאת שמעכלת את הערכים שלך ורצונך, לא על פי אמות המידה וצמצומי המושגים הפרטיים והאישיים של תחושותיי אני. זה ודאי אצילות רוח מאוד מאוד גבוהה, והיא, יש ואדם יוקפץ עליה, אליה אדרבה, מתוך נטילת האחריות, לא על פי הקריטריון שאומר, אני מתחבר עם זה, זה נחמד לי, לא נחמד לי, אני מתוך תודעת אחריות על הקו שסרטטנו אותו פה, תודעת אחריות על קיומה של אומה והוצאת סבולותיה מן הכוח אל הפועל, בתוואי שמסורת דורותיה הלך וסגנן מבחינה תרבותית, ברוחה, ערכיה בנורמות התנהגותה ומחשבותיה, מה שמתומצת במילים תורה ומצוות. אז כן, ומכל מקום, אחר כל הדברים והאמת המרוממת הזאת, לפי החיסרון של העצה איך לכוון הדרכתו הפנימית בשווי ניחוסו אל הכלל ועבודתם, כנסבל לפעמים יגון והנחה. באותה מידה שאדם הוא לא, שוב, נחזור למטבע הלשונית, לא מתאים לי הצבא. זאת אומרת, אני לא בנוי לזה, יש אנשים. יכולים להיות שיריים או עדינים או אני לא יודע מה. לא בנויים לחיי מחנות צבאיים. לא לאווירה שם ולא לאופי ולא. פשוט לא מתאים. אז לפי הערך של חיסרון של ההצעה, במקום שאין הדרכה איך שאדם יוציא מן הכוח אל הפועל, ואני חוזר לנמשל, להוציא מן הכוח אל הפועל את הווריאציה האישיותית, הפרטית, הייחודית שלו בקונטקסט של עבודת הכלל, יסבל לפעמים הגאון והנחה. ובואו, מהדברים האלה, בואו נלטש את הדברים שיהיה ברור. בהמשך הדברים שאמרנו, לא לחשוב שהאידיאל המוחלט של מדרגת התורה זה שיגיע אדם למצב הזה שלא אכפת לו בכלל מאישיותו הפרטי. כי מתוך שיגיע למגריסה הזאת של הפרט במה שהוא כולו נאמן פה אל היסוד הכללי, ובזאת יעלה לגובה הנשמתי היותר מוחלט, שזו באמת העצמיות התורנית שלו. זה נכון, אבל מהגובה העליון הזה צריך לעלות עוד יותר גבוה, ולהכיר שהפרצוף האינדיבידואלי שלו, גם זה הצעת השם, וגם זה מופע של הכלל. וכל עוד הצד האינדיבידואלי לא יצא אל הפועל, באמת איזה וריאציה, איזה גוון של עושר, המופעים, של כישורי ועוצמות, חיי הכלל הוא כמוס, הוא שבוי בכוחות זרים לו, מכדי יכולת גילומו, הופעתו, והוא עניין מעציב, עניין רע, שהוא לא אמור להיות ככה, ודאי לא באידיאל. אם קישור, נחזור למשל, יש מצבים שכך חיים, כי אתה צריך לעולם לחיות בסולם ערכים, ונדחים ערכים נמוכים בפני גבוהים מהם, נדחים ערכים ייחודיים בפני ערכים כלליים, וקודם העיקר ואחר כך התפל, קודם הטוב ואחר כך טוב מאוד, ואי אפשר להגיע לאיכויות המוחלטות אם תוותר על המסד. קודם כל צריך שיהיה עם, שיהיה פה זהות תרבותית, שיש פה תלם, שאותו אין לפרוץ, הוא פורץ גדר ישכנו נחש. ואחרי זה צריך למצוא את גולת הכותרת של כל המופע התורני בהמשכה הייחודית עם ההדרכה התורנית אל אורחותיו המיוחדים שכל פרט ופרט על פי עניינו. והנה אני מבין שאתם כבר מבינים כל הדברים מתכנסים למה שאנחנו מדברים בהם. זו הפונקציה של הנבואה. באמת זה תפקידה של הנבואה. וכשאין נבואה, יגון והנחה. ורק על ידי שופטים אמיתיים, בעלי רוח הקודש, ויועצים, שרי קודש, היודעים לכוון יפה להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, הם יוכלו להסיר יגון והנחה מלב. ועל כן אנו מתפללים, השיב השופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו יגון והנחה. כי רק שישובו שופטנו ויועצנו כבראשונה, אלה שרוח השם לא שרה מהם, ואליהם היו עולים למשפט, והמשפט לא רק לבין דין לדין, בין דם לדם, לנגע לנגע, דברי ריבות משריך, אלא גם במשמעות של לידע מה משפט הנער ומעשהו, או משפט האיש ומעשהו. כי כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, לכו ונלכה עד השופט. אותו דור היה רואה הנביא, אבל זה אותו עניין. כי רק בקונטקסט של רוח הקודש ובעלת הנבואה, כמו שהיה שם בימינו כבראשונה, שמארג החיים הלאומי שלנו אפשר את חשיפת כל הסגולות הפנימיות של האומה על פי תכונותה העצמית, יכל להתבטא. זה היה התנאי לאושר החיים האינדיבידואלי, המשפחתי, החברתי, הלאומי והעולמי. האנושי הכללי והעולמי הכללי, מתוך אור החיים שבקע מתוך אותה חברה, חברה מלאת חיים ותואר וודאות בערכה האלוהי המתגלה בכל סדרות חייה, בכל מערכותיה. סך הכל החיים היו טובים. יפה דודי, אף נעים. וכיום מה שנותר לנו זה להתפלל, השיבה שותנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ועשר ממנו הגון והנחה. ומלוך עלינו אתה השם לבדך, גם זה קשור. כי אל תחשוב בן אדם, ששאתה את עצמך אתה לא מוצא, את אלוקים אתה מוצא. כי זה טעות. כי באמת, אם על השאלה אייקה אתה לא יודע לענות, אז סימן שאתה במצב שאת קולך שמעתי בגן, ביחווה. כי זה שאתה נסתר מאלוהים, זה מילה נרדפת לכך שאלוהים נסתר ממך. כי לפי, כפי ערך המניעה של ההכרה הפנימית, של יחס עבודתו לחפץ השם המוכר בתוך לבבו, לפי אותו ערך מתרבים לפי ציורו ההבדלים המבדילים בינו לבין קונו. והתואר של הבנת המושג האלוהי הולך ומשתבש בלבבות, בנשמות, ברוחות, בנפשות, בתובנות, בתודעות ובהבנות הקונקרטיות, עד שמתגלה אותה מהרה של ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, וללא כהן וללא תורה. וכשהמושג האלוהי הוא לא בלבדיות שלו המוחלטת, אז יש הרבה אוריינטציות אלוהיות. זה בבחינת המלאכים. ויבוא השימוש על ידי מלאכים. ואנחנו מתפללים שעשר ממנו הגיון והנחה, ומלוך עלינו אתה השם לבדך. בחסד, רחמים, צדקנו במשפט, שהאוריינטציה המוסרית שלנו תהיה טהורה, ומלוא שיעור קומתה, כי אז חיינו יהיו חיי דעת אלוהים, אמיתית, עברית, אותנטית, מקורית. אבל כפי שמשתבשות מערכות, הנפשות, האישיות, משפחתיות, חברתיות, וממילא המוסר הפנימי הוא לא יכול לפעום במלוא עוצמתו הספונטנית, הטבעית והמקורית, כי אז גם דעת אלוקים בהכרח משתבשת. הרי לפי הבהירות של התאמת צורכי כל יחיד הרוחניים וחומרים אל עבודת הכלל, כי נגלה היחס הישיר בין כל אחד לקונו, ואין צורך לשימושים פרטיים. דעת אלוקים האמיתית, שכל אחד ימצא את עצמו בכל כישורה, בכל עוצמותיו, בכל סגולותיו, בכל הפרצוף הרוחני והנפשי האינדיבידואלי שלו, שהוא מרגיש שבזאת הוא עושה את עבודת הכלל מתוך הנאמנות היסודית להוציא מן הכוח אל הפועל את הסגולות הנשמתיות של הכלל, כי אז יופיע, זה מה שנקרא, עלייך יזרח השם, כבודו עלייך יראה. אז תופיע דעת אלוקים, שיסוד דעת אלוקים האמיתית, זה התודעה הציבורית של האומה כאומה, כאיש אחד בלב אחד. ואז המושג האלוהי יהיה ברור בתודעה המוסרית הכללית של האומה כאומה. ומתוך כך כל יחיד ויחיד, שם שמיים שיישא, לא יהיה כל כך לשווא. וישראל בעיקרון, זה עניינם, חביבים ישראל שלא מסרן הקדוש ברוך הוא לשליח, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כשם אלוקינו, כל קוראינו אליו. טוב, כל זה כמובן כלול בתוך המילים של הרב גם פה. אמנם על ידי השכחה הזאת של התפרטות, נתרבה בלבול והערבוב. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו. כי אם גם כל ערכי החיים, הפנימיים והחיצוניים וכל צביוניהם, בן אדם לא יודע מאיזה שבט הוא. בן אדם, אתה לא יודע מאיזה שבט אתה, אתה לא יודע מי אתה. זה חיסרון בזהות שלך, בזהות העצמית שלך. זה חיסרון באוריינטציית הרוח שלך, באוריינטציית המוסר שלך, באוריינטציית האסתטיקה שלך, באוריינטציה ערכי החיים הממשיים שלך ומדיניותם. וזה מפריע לך. ואם אתה לא יודע את זה, זה יצרה עוד יותר גדולה. כי כבר כל כך נהיו החיים גסים, עד שלא רע לנו בזה. כל פנים, זה כמו שיקור ש... טוב, לא. אז מה אם אני שיקור? הוא נהנה מהמצב. הוא נהנה מהשלולית הקטנה ששם הוא חי את חייו. וזה צרה עוד יותר גדולה. על כל פנים, באמת, הכל מבולבל. כל ערכי החיים, הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות, שכל אחד מהם במקומו, כאשר הם יופיעו, אז הוא מוסיף תיקון, אור וחיים, ומתאים עם הלוך הנפש השבטית ובונה את עולמו. של השבט, של הפרט, של המשפחה, של האומה. וכשזה לא מסודר על פי הסדר הנכון, הוא לפעמים מאחר וסותר בניין, ביותו מלופף בסדרים שנם העניינו. זה כמו שאתה לוקח ילד, לא מוכשר לזייפן בטבעו, ואתה רוצה שהוא יהיה לך מוצרט. אתה מאמלל אותו. וזה נזק לילד ונזק למוזיקה. אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון ארעי. כי שוב, צריך לזכור מה עיקר ומה תפל. ובשעת אסון, אז קודם כל להציל את היקר מכל. אז בוא נציל קודם כל את החיים. בוא נציל קודם כל את האומה. ואחר כך נציל את ערכיה, נציל את הניואנסים הדקים והאיכויות המדהימות שהיא צריכה לגלות. בכל הווריאציות האפשריות. ובינתיים צרה ויגון, נכון? כל זה מסבב צרה ויגון ארעי, אבל בסוף אומרים היהודים, ויש להאמין להם, שיהיה טוב. כי בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית, שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. עד רבה. אין פרטיות, אז יש כלליות. כלליות זה קודש, כלליות זה הנשמה, כלליות זה ורק זה מה שנותן את הערך לפרטיות. אז המסד, השורש והגזע, שמזה יש את כל צמיחת החיים הפרטיים, ורק מזה אמורים ערכי החיים הפרטיים להתכונן ולהתבסס בצורה נכונה ובריאה, תורה וקדושה, הגזע מתחזק, השורש מתחזק, בסוף השורש הבריא לתת תוצאותיו בלבלוב העץ כולו עם כל ענפיו ועליו ופרחיו ופריו. ואם הנועם והסידור נתמעט, ומרירות ואיסורים רוחניים וגשמים מתחברים עם כל מעשינו, שום דבר לא מתאים לנו כל כך בחיים. לא פיזית, ולא רוחנית, בתורה, במצוות, לא כל כך, אין לנו דחף אליהם, אין לנו משיכה אישית אליהם. בכל זה, אף על פי שמיצר ומימר לי, דודי לי, ובן שדאי אלין, אז יש תקופה של יפה דודי, אף נעים, אף עושינו העננה. ויש שמייצר ומימר לי. דודי לי. ובן שדאי ילין. תמיד הנקודה העיקרית זה החיבור בין כנסת ישראל לקודש הבריחו. החיבור בין השכינה, כוח החיים הכללי, הנצחי של האומה, ובין מקור חייה. ולצורך זה יש לשמור על סגנון חיי האומה ומסורת דורותיה, כי רק זו הדרך לחפירת האפיק לפני הופעת תכונת החיים הנצחית הכללית של האומה בערכי האלוהים המקוריים. ומתוך האחדות הבלולה, כן? זאת אומרת, המציאות הכללית והשלכותיה בכל עובדי השלכותיה. זה בין הדוגמאות של יכול להיות השלכות. במישור הפרטי, כן. מה שנוצר אצלנו. קודם כל, הזיקה היא לעם כעם. נכון. כן. זה לא בטוח. סליחה, עד הגאולה. זה לא בטוח, זה כמו המשל, שהוא משל חביב ומדויק, ומה שהבאתי ביחס לצבא. זאת אומרת שמה שדימרנו פה על הצבא, זה חזות פסימית ביחס לכל אחד. שמה, אתה מתגייס, אתה מצטרף אל חבר המיואשים שם בצבא, אה? זה ממש לא כך. בוא נגיד, רוב אנשי הצבא, אנשים עליזים ושמחים ובריאים, וזה מהתקופה, מה, אולי אפילו מהיותר יפות בחייהם. כמו, אתם מכירים את זה, אני מקווה, במילואים, אתם יודעים, כולם מגיעים למילואים, כולם קטרים. הביתה. אבל חבר'ה, תבדקו, אתם, לא יודע, אולי בגיל הרך זה, אולי לא ככה, או מתחילים להגיע לגיל 30 פלוס. אתה תשמע כל אחד מה שהוא מספר על הבית שלו, מה יש לך לחפש בבית? הזמן הכי טוב שיש לך זה עכשיו, שאתה עם החבר'ה. אז, והאמת שהחבר'ה יודעים את זה, ולכן הם מאוד נהנים מהמילואים. זה נורמה, אתם יודעים על מה אני מדבר, נכון? אז הנה, אז זה גם יכול להיות הנמשל. אז גם בתורה ובמצוות זה כך, מי אמר שכולם צריכים פה לסבול? כולם, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה, נהנים. תורה ומצוות ויהדות, ודברים מסמכים מאוד, שעושים את האנשים מאוד מרוצים בחיים, בכל המובנים כולם. זהו. ולא בשביל זה צריך שבא המשיח. אלא. ודאי שאנחנו צריכים את המשיח וצריכים את כל גאולת ישראל על כל רבדיה בשביל שכולם יהיו שמחים בצבא. שכולם יהיו שמחים ולחינמי. אנחנו לא מעלים על דעתנו. יש איזו גסות נפש בסיסית שהיא עושה אותנו מאושרים בחיים. ועד רבה, תבוא הגאולה, נהיה אולי פחות גסים. יותר עדיני. ואז העדינות הזאת לא תעשה לנו את נפשנו, היא רעה לנו, היא לא תאמלל את חיינו, כי יהיה אפשרות, יהיה מוצא, תשוב הנבואה לישראל, יהיה מי לדבר, נוכל לקבל עיצות, על ידי שופטנו כבר ראשונה ויצאנו כבר תחילה. והכל, ונסו יגון והנחה, ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה. זה החתירה של... אז כמובן שהשמחה תלך ותתרבה, והתאמה הפנימית, והאדם ימצא את עצמו, המשפחה תמצא את עצמה, האומה תמצא את עצמה, האנושות תמצא את עצמה, לאין שיעור יותר ממה שהיא נמצאת כיום. וזה בהחלט ממטרות הגאולה. כן. ומתוך האחדות הבלולה, מה נעשה? טוב, בוא נעמוד פה, כי... Thank you. אם כי הרעיון מכאן ואילך זה פשוט, זאת אומרת, אין לי הרבה מה להעריך פה, אבל כל מקום.